הציבור, פרשתנו פרשת לך לך, עוסקת בניסיון הראשון שהתנסה אברהם. בפרקי אבות אנחנו קוראים בפרק ה' משנה ג', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. ממתי מתחילים הניסיונות של אברהם אבינו? לפי הרמב״ם, מתחילים פרשת השבוע שלנו, שהניסיון הראשון היה לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. זה הניסיון הראשון. והניסיון האחרון הוא עקדת יצחק. יש משהו משותף בין הניסיון הראשון לניסיון האחרון. והם המילים לך לך. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ובניסיון האחרון בפרשת ויירא, לך לך אל ארץ המוריה. מפרש המדרש ורשי על פי המדרש, לך לך להנאתך ולטובתך. כלומר, שבעצם כל הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו מהראשון ועד האחרון, הם להנאתו ולטובתו. ומדוע הניסיונות הם להנאתו ולטובתו? במדרש פרשת ויירא אנחנו מוצאים הביאור מה החשיבות של הניסיונות. השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו. את הצדיק השם בוחן. למה השם בוחן את הצדיק? אמר רבי יונתן, הפשטני הזה כשפשטנו לוקה אינו מקישו עליו, מפני שהיא פוקעת. הוא לא מקיש עליו חזק, לא מקיש עליו ביותר. הוא יודע שהפשטן רע וחלש, הוא פוקע. כשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר, ואז הוא מוציא את הפסולת, ואז הפשטן המשובח היא משתבחת והולכת. ככה הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים. למה שאינם יכולים לעמוד בניסיון? לכתיב הרשעים קיים נגרש. ואת מי הוא מנסה את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. זה המדרש הראשון. מדרש רבה, פרשת חיי שרה, פרשה נ"א, אות ב'. מדרש שני יש, גם בשם רבי יונתן, כך שזה לא מחלוקת, רבי יונתן אומר, היוצר הזה, כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועים, כלומר, היוצר, פעם היו עושים כלים מחיימר, מחרסינה. כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועים. למה? שלא מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו. פחות מכלי חד פעמי. ומה הוא בודק? את הקנקנים הברורים, שאפילו מקיש עליו כמה פעמים, אינו שוברו. כך הקדוש ברוך הוא, אינו עושה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם, צדיק יבחן. רבי אלעזר אומר, משל שלישי, משל לבעל הבית, שנותן לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, והוא צריך לחרוש את השדה, על מי הוא נותן את העול של החרישה, לא על אותה שכוחה יפה, כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה, אלה את הצדיקים שנאמר השם צדיק יבחן. אז אנחנו רואים שלושה משלים, שנאמרו אפילו שניים מהם על ידי רבי יונתן, סימן שיהיה בכל משל ומשל, יש רעיון אחר, ולא פליגי ההדדי, אלא כל אחד מביע פן אחר של הניסיון. המדרש האחד מדבר על הקנקנים. אז יש קנקנים מרועים, שאין מה לדבר שהם יתנפצו לו ביד, עד שהוא יחזיק אותם ישברו לו. ויש קנקנים טובים שהוא בודק אותם. אז מה הוא רוצה? לבדוק את איכות הקנקנים. הוא רוצה לראות את איכות הקנקנים. אז היוצר אינו יודע את איכות הקנקנים. אבל בנמשל, הקדוש ברוך הוא יודע את איכות הצדיקים, הוא גם יודע שהם דומים לקנקנים טובים. אז מה הוא בודק אותם? אז איך הנמשל עוזר להבין, איך המשל עוזר להבין את הנמשל? תשובה, הקנקן הוא ברור שהוא טוב. ואברהם אבינו, יש לו בקרבו הרבה כוחות. את הכוחות האלה, השם רוצה להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. ולא דומה הכוח של אברהם כשרק בפוטנציאל, לאחרי שכבר הוציא את הכוחות והשתמש בכוחות, זה מגדל אותו ומשבח אותו. ואומר שניסיון והבדיקה בקנקנים, בנמשל, במשל הראשון, בודק הקנקנים שהם ברורים מחמת התנור. אבל אנחנו כאן מדברים על הניסיון שמוציא מאברהם כוחות חדשים שהוא לא עמד בהם. וכל אחד יודע שכל אדם בכל שלבי החיים יכול להוציא מעצמו כוחות שהוא לא ידע שיש לו. הרבה אנשים אפילו אינם סבורים ואינם יודעים שיש להם כוחות מסוימים. מגיע רגע של מבחן, מגיע רגע קשה, מגיע רגע של מאמץ, או מאמץ נפשי, או מאמץ רוחני, או מאמץ פיזי, ופתאום בן אדם רואה, הנה, אני יכול לעשות, יכול להיות בצבא, כשאדם עושה מסע קומטה, פתאום הוא רואה, יכול ללכת מסע באורך כזה גדול, 40 קילומטר עם ציוד 40 קילו על הגב, יש לי כוח, אחר כך הוא נהיה ממקף, נהיה מפקד, אחר כך נהיה קצין, יש לי יכולות כאלה להוציא מעצמי, יש יכולות שאדם לא מודע, אבל כשהוא מוציא את היכולות מעצמו, אז הוא עכשיו ברמה יותר גבוהה. ולזה בא המשל השני של הפשטן. שמקיש השם על הפשטן, מקיש הפשטני על הפשטן, פשטנו יפה הוא משתבחת והולכת. כלומר, הניסיון מלשון נס. נס שמתנוסס, כלומר, זה מגדל ומחזק את העומד בניסיון. הוא בעצמו מתגדל. זה צד שני של הניסיון. אבל הצד השלישי של הניסיון הוא באמת שאדם יש לו כבר תפקיד לשאת בעול, לשאת בעול עם הקדוש ברוך הוא. יש העול, העול של העולם, העול של הנהגת העולם. והקדוש ברוך הוא נותן לפעמים על הצדיק את העול של הכלל, שהצדיק מזכה את הרבים על ידי מעשיו. וזה המשל השלישי של הפרה החורשת את השדה. השדה זה העולם. אז פה הצדיק עכשיו לא עובד למען עצמו, לא למען הוצאת הכוחות שלו מהכוח אל הפועל, אלא למען השדה. השדה זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, נותן הקדוש ברוך הוא לצדיק את עול העולם. צדיק יסוד העולם, הצדיק מחזיק את העולם. על ידי הפעולות של הצדיק מחזיקים את העולם. ועבור אברהם עבדי. כן, באברהם אנחנו מוצאים את שלושת הפנים של הניסיונות האלה. הפן האחד הוא הניסיון בדיקה, זה משל הקנקנים. הפן השני זה משתבח והולך, אברהם אבינו, כשמוציא את כוחותם מן הכוח אל הפועל. והפן השלישי זה שאברהם כבר נהיה כזרקור שהולך לפני המלך, וכמו המחזיק את עולו של העולם. מחזיק את עולו של העולם, אז זה מתבטא בכל הניסיונות, שכן. זה הניסיון הראשון. מה היה הניסיון השני? נחלקו הראשונים באמת בסדר הניסיונות. מה במניין הניסיונות? מה הניסיון הראשון ומה הניסיון האחרון? לפי הרמב״ם, הניסיון הראשון היה, כמו שאמרנו, הולך לך מארצך ובית אביך, אל הארץ אשר אראך. ופה אני רוצה להביא את פירושו של המשך חוכמה שמשלים את הרעיון הזה, אראך. אראך. את מה אני אראה למי? פירוש הפשוט, אל הארץ אשר אראך. השם יראה לאברהם את הארץ. איך השם יראה לאברהם את הארץ? כשיבוא אברהם לארץ ויודיע לו לזרחה את אין את הארץ הזאת, הוא יראה את הארץ. אבל לא רק יראה את הארץ, אלא אחר כתוב באחת הברכות, כל הארץ אשר אתה רואה לך את אין לזרחה עד עולם, שאברהם באמת רואה את ארץ ישראל. אבל בארץ ישראל מתגלה באמת טבעו של אברהם, אברהם מוציא מעצמו כוחות שלא היו לו קודם, ושלא היה ידוע קודם. למשל, אחרי ברית המילה שנצטווה בה בימי הזקנה, אברהם מכניס אורחים, יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם ידע שיש לו כוחות כאלה להכניס אורחים, ולבקר רץ אברהם, אברהם עמוד החסד, בפוטנציאל היה לו את הכוחות האלה. אז זה המובן של הוצאת הכוחות של אברהם מן הכוח אל הפועל. אבל מדך גיסה גם מתפרסם שמו של אברהם בעולם. השם מודיע טבעו של אברהם בעולם בארץ ישראל, שזה המטרה של אברהם. ולכן, אל הארץ אשר אראה כה מפרש המשך חוכמה פירוש מפתיע מאוד, אל הארץ אשר אראה כה, הארץ שאני אראה אותך בא לכולם. אראה כאן יראה אותך. אני אציג לכולם אותך, שכולם יראו וילמדו ממעשיך שאברהם הוא אור לכל אומות העולם. אברהם מאיר, מהאיר ממזרח, צדק יקראו לרגלו זה אברהם. אברהם שמופיע בארץ ישראל, אז למדים הכל ממעשיו. למדים מהכוחות של אברהם. אז אמרתי, בעניין הניסיונות יש מחלוקת איך למנותם. הרמב״ם אומר, לך לך מארצך הניסיון הראשון. הרעב שאברהם פוגש בארץ, זה הניסיון השני. כי בניגוד שהשם אומר לו, ועשך לגוי גדול, פתאום הוא רואה שיש רעב בארץ, זה ניסיון גדול. השלישי, שאברהם יורד למצרים ולוקחים את שרה לפרעה. הניסיון הרביעי, שהוא צריך להילחם, עלות, להילחם בארבעת המלכים, אם הוא יילחם או לא. חמישי, שהוא לקח את הגר לאישה אחרי שנואש מלהוליד את שרה. השישי הוא המילה, כי צבא בה בימי הזקנה. ניסיון השביעי זה מלך גרר שלוקח את שרה. השמיני זה לשמוע בקול שרה ולגרש את הגר אחרי שהוא נבנה מהגר ונולד ישמעאל, לגרש את הגר ואת בנה. אז יש שתי ניסיונות, גירוש הגר וגירוש ישמעאל. והניסיון העשירי הוא עקדת יצחק. שבה נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז לפי הרמב״ם, ניסיון הראשון זה מתחיל לפרשתנו, לך לך מארצך מולדתך ומבית אביך. אבל רבנו יונה למשל מונה את הניסיונות בסדר שונה קצת, ואומר שהניסיון הראשון היה פרשה הקודמת, באור כסדים. אור כסדים שפילו נמרוד לכבשן האש וניצל, וזה לא מפורש בתורה, אך בדברי קבלה הוא, ויש לו רמז לדבר מן התורה, שנזכר אור כסדים, אור כסדים, זה עוד לפני כן. אז מסביר הרבנו יונה חידוש גדול, למה שם נותן לאברהם את ארץ ישראל? הרי בשכר מה? להודיע שבשביל אותו הניסיון שעמד בו, יבטיחו השם יתברך וביאו אל הארץ. כמו שמצינו, אז הוא אומר, בגלל שאברהם אמר בניסיון של אור כסדים, לכן ציווהו לצאת מארצו ללכת לארץ ישראל. אחר כך לך לך הניסיון השני, השלישי זה הרעב, זה כמו הרמב"ן, שלא יראה אחר מידותיו, הרביעי לקיחת שרה לפרעה, מלחמת ארבעת המלכים, אחר כך המילה, שביעי לקיחת שרה לאבימלך, השמיני שגירש את שרה ותשמעאל, זה ניסיון אחד, ואחר כך התשיעי זה עקדת יצחק, והעשירי זה קבורת שרה. כלומר, רבן יונה מתחיל את הניסיון יותר מוקדם באור כסדים, והעשירי זה קבורת שרה. שלמקום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כשמת השרה לא מצא מקום לקבורה, עד שקנהו ולא ערער, להודיע כמה יחיבתו של אברהם אבינו, שהם נשא אותו לבריות, כדי לגלות לבריות כי ירא אלוקים עתה ושלם בכל המידות. אם כן, מטרת הניסיונות להוציא את הכוחות של אברהם מן הכוח אל הפועל. אנחנו רואים שבלך לך יש ניסיון ראשון, אבל לא ניסיון פשוט כמו שנראה לנו, אם הוא יעזוב את בית אביו, שהרבה אנשים קמים בימינו, עוזבים את בית אביהם ואת מקומם, כי שומעים את הקול הפנימי ללכת לארץ ישראל. שמה תאמרו, טוב, כל האנשים שבימינו, שהם עושים את זה, מכוח מה הם עושים? מכוחו של אברהם. שאברהם לימד אותנו את מעלת ארץ ישראל, ולכן הרבה אנשים גם בימינו עושים עלייה, ועשו עלייה, עוזבים את מקומם. אבל נראה מה הניסיון של אברהם מיוחד בדבר הזה. באיזה גיל היה תרח כשאברהם הגיע לארץ ישראל? כתוב בתורה שאברהם היה בן 75 בצאתו מחרן. באיזה גיל נולד אברהם לתרח? 70. כתוב פרשת, סוף פרשת נוח, נאמר, ויהי תרח 70 שנה, ויהי את אברהם את נחור ואת הרן. ואברהם היה בצאתו מחרן, כתוב, בן 75. זאת אומרת שתרח היה בן כמה? בן 145. ומה כתוב בסוף פרשת נוח? כתוב, ויקחת את אברהם בנו ותו בן ארם בבנו לדד ארץ הכנען, והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, והיה מות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. זה ככה היה? השם אמר לאברהם, לך לך, אחרי והיה מות תרח בחרן, אבל תרח היה בן 145. כמה נשאר לו לחיות עד 205? מ-145, עוד 60 שנה? אז יש בעיה לאברהם. מה עדיף? המשפחה או ארץ ישראל? דילמה שיש להרבה אנשים גם היום. מה עדיף? לעזוב את המשפחה, לעזוב את אביו. מה נגיד? טוב, יש לו ציווי לעלות לארץ ישראל. אבל יש לו גם כיבוד אב ואם, אברהם קיים את כל התורה כולה. גם כיבוד אב ואם אברהם קיים. אז מה עדיף? עדיף כיבוד אב ואם של אברהם, ומה יגידו האנשים? הרי מטרתו של אברהם היא לקרוא בשם השם. ויקרא שם אברהם בשם השם. כן, כל הניסיונות של אברהם אנחנו אומרים, שהמטרה היא לגלות לבריות את רוחו ואת כוחו של אברהם. השם צדיק יבחן, זה בבחינת נתת ליראיך נס להתנוסס. זה כדי להראות את מעלתו של אברהם. כל זה אומר המדרש, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. ניסיון אחר ניסיון וגידולים אחר גידולים בשביל לנסותם בעולם, בשביל לגדלם בעולם. אם כן, העניין של הפשטני והעניין של הפרה הנושאת בעול, זאת אומרת שזה בא להשביח ולגדל את אברהם וגם להודיע לכל שאברהם נושא בעולו של העולם, כמו שאברהם מתפלל על אנשי סדום. אז אם כן, איך אברהם, מה אומרים שהוא נושא בעולו של העולם? אפילו את אביו הוא מזניח. עוזב אותו בגיל 145 והולך לארץ ישראל, מה יגידו? אנשים, מה ילמדו מאברהם בטעות? מה אנשים ילמדו? שכיבוד אב זה לא רציני. שאפשר לעזוב את אביו. גם זה היה הניסיון של אברהם. לכן הכתוב אומר, לך לך מארצך, ממולדתך ובית אביך. סדר הדברים הוא באופן פיזי, סדר הדברים באופן רוחני. בדרך כלל אדם עוזב לפי הסדר הפיזי, קודם כל עוזב את בית אביו, אחר כך חוזב את מולדתו, עיר מולדתו, אחר כך חוזב את כל השטח, את כל האזור. אז הכתוב היה צריך לומר, לך לך מבית אביך, לך לך מולדתך, לך לך מארצך. אבל הכתוב אומר לך מארצך, מולדתך מבית אביך, בגדר לא זו, אף זו. זאת אומרת, הכי קל לעזוב, זה לא קל, אבל הכי קשה לעזוב את בית אביו, כי הכי קשור לבית אביו, ובאופן יחסי, מארצך יותר קל, אומר הכתוב. אני מצווה אותך לעזוב את ארצך, ולא רק את ארצך, אלא אפילו את מולדתך, שאדם נקשר לזה ביותר, לעיר מולדתו. ולא זו בלבד, אדם נקשר מאוד לבית אביו. אז מה יגידו הבריות? אברהם אין לו ערכים, אין לו משפחה, הוא לא שם כלום על המשפחה. מה שכל העולם מחשיבים את המשפחה, אברהם בעד ההתנתקות, התנתקות מהמשפחה. הוא אומר, כתוב, היה מות תרח בחרן. תרח בן 145, עוד לא מת, אבל רשע. חשוב כמת, כדברי המדרש, וימות תרח בחרן, אמר רבי יצחק, אם לעניין החשבון, ועד עכשיו התבקש לעוד 65 שנים, אלא בתחילה אתה דורש, הרשעים קרויים מיתים בחייהם. ובישעיה אברהם מפחד ואומר, אצא, ויהיו מחללים בשם שמיים. אברהם דואג רק לתוצאות של המעשים שלו, לא דואג על עצמו, דואג לתוצאות של המעשים, מה אנשים ילמדו ממני, לזלזל, חס ושלום, בכיבוד אב ואם, יגידו, אברהם הזה הוא בכלל לא שם על כיבוד אב ואם. אפילו דמה בנתינה באשקלון הבין מעצמו מה זה כיבוד אב ואם, ונודע לו פרד ומה בעדו. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה, אז יש כאן אברהם פחד אמר, יהיו מחללים בשם שמיים, ואומרים, הניח את אביו, והלך לו. ואיזה שלב הניח לי? לעת זקנתו? אמר הקדוש ברוך הוא, לך לך. אני פותר אותך מכיבוד אב ואם. ולא יודע שאני מקדים מיטתו ליציאתך. לכן נאמר, וימות תרח בחרן, ואחר כך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אני מודיע לך, שכל השישים שנה האלה שתרח, עזב את אברהם הוא חשוב כמת. כי רק בזמן שבאמת אברהם היה איתו, היה חשוב כחי. זה מתאים למה שהרמב"ן אומר, שאברהם עודד את תרח לבוא לארץ ישראל, רק תרח היה ראש המשפחה, אז הוא ארגן את כולם לבוא, לצאת לארץ ישראל. אחר כך השם אמר, ואברהם הרגיש מעצמו את מעלת ארץ ישראל. אז הניסיון של אברהם היה, באמת, אם אברהם יכול לעזוב אפילו את בית אביו. לכן אמר, מארצך, מולדתך, בית אביך, שזה הכי קשה לאברהם לעזוב, וגם הוא חשש מה יאמרו. ההסבר מה יאמרו, הוא חשוב אצל אברהם, כי אברהם יודע שתפקידו לקדש שם שמיים. כשהוא מגיע לארץ ישראל, גם זה תפקידו. זה הסיבה שבעניין המילה, אנחנו מוצאים במדרש שהוא שאל את הנרש כל הממרה נטל מהם עיצה למילה. והירא השם אל אברהם בלוני ממרה, למה השם נגלה לו בחלקו של ממרה שנתן לו עיצה למילה. אז גם שם שואלים, למה הוא נתן לו עיצה למילה? יש לו ציווי של הקדוש ברוך הוא, מה כזה נתן לו עיצה למילה? המילה מבדילה את אברהם מכל האנשים האחרים שמרעילים. ולא אברהם מטרתו לקרב את כל האנשים, ויקרא שם אברהם בשם השם, מכניס אנשים לביתו, מאכילה, משקם, פתאום כולם ישמעו וידעו שאברהם עשה ברית מילה. שואל אברהם את הנרש כל הממרה, תגידו, אם אני אמול, זה יגרום מרחק בינינו, או לא יגרום מרחק בינינו? אני צריך להיות חלק מהציבוריות, אני צריך להשפיע, כך אברהם חושב בליבו. אז אם זה יקלקל את החברות בינינו, אם אני קיבלתי ציווי למול, נטל מהם מיצה. אז מה כאן נטל מיצה? אם יגידו לו כן או לא, אז הוא ישנה את המצווה, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מצווה למול, ימול. נכון, אברהם יודע בליבו שהוא ימול, אבל יודע שאם הוא יתייעץ איתם, אז סימן שהוא רוצה את חברתם וקרבתם, ומוציא כך מליבם את החשש שהוא בא להתבדל מהם, לכן נותן מהם מיצה על המילה. הם אמרו לו, ממרה אמר לו, כן, תמול, אבל זה מובן מאליו, שככה יגיד לו, מובן מאליו שאברהם ימול. זאת אומרת, פעולה שאדם יכול לעשות, מסקנה, אדם מנהל משרד, ויש לו עובדים, והעובדים לא רק עובדים בשביל הכסף, יש ביניהם אחווה במשרד, וזה. הוא יכול לבקש את הפעולות שהם יעשו לו בשתי צורות. צורה אחת, כותב להם בלוח, מטלות שלכם היום א' ב' ג', זה אתם צריכים להספיק כך וכך וכך. צורה שנייה, התייעץ איתם. מה דעתכם? אני צריך לעשות דבר, להגיע למטרה זו וזו, האם נעשה א' ב' ג', נהוג היום שמתייעצים? לא. נהוג היום שמנחיתים, ככה המנהג. אבל אברהם מלמד אותנו, לא, תשמע, אתה רוצה להגיע להישגים יותר טובים, תעשה בצורה של התייעצות, בצורה של התדברות. גם שאתה יכול לעשות בלי לשאול, אבל אם אתה שואל ומשתף את האחרים, אתה זוכה בשותפות שלהם. זוכה בשותפות זה דבר גדול מאוד, שהם איתך באותו ראש, אז הם ילכו אחריך, הם ילכו איתך. זה הקו של אברהם, גם ראינו את זה, וויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, אז שאלנו בשם הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, מכאן שאסור לאדם להוציא את אשתו מארץ לארץ. אז שואל המשך חוכמה, אבל ארץ ישראל קופים, נכון קופים, יש מצווה להשתמש בכפייה? אם כתוב שאסור להוציא את אשתו, סימן שטבעה של האישה, שקשורה למקום שלה, וקשה להוציא אותה, אז למה לכפות? עדיף להסביר, עדיף להידבר. לכן אברהם הולך בדרך של ההתייעצות, דרך של ההידברות, כדי לשתף עד כמה שאפשר אחרים. בדרך השותפות הוא לפעמים יכול להגיע להישגים. בבחינת את הנפש אשר עשו בחרן. אז לכן אברהם, כל מטרתו היא באמת, כל מעשה הם לקרוא בשם השם. לכן גם שהוא עוזב את אביו, הוא דן. מה יגידו עליו? אברהם עזב את אביו והניח את אביו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני פותרך מכיבוד אב. למה אני פותרך? כי הוא בלב הכי רשע, והיה מותר בחרן, לכן אני מצווה אותך בלך לך. כן, רואים שהניסיונות של אברהם הולכים מן הקל אל הכבד, בעצם בשבילנו זה בעצם מן הכבד, כן? אבל המטרה של ניסיון בעצם זה להודיע את טבעו של אברהם בעולם, וכדי לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בבחינת אל הארץ אשר אראך, כמו שאומר המשך חוכמה, אשר אראך, שאני אראה אותך בעולם. ואברהם מתגלה באמת כי עושה חסד עם אנשים שאינם זקוקים לחסד, ומתפלל על אנשי סדום שהם לא ראויים לתפילה, אבל אברהם דואג לעולמו של הקדוש ברוך הוא ודואג לכל הבריות, והישרות של אברהם לדאוג לרצות בטובתם של הבריות באשר הם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, היא קיום, היא מהווה את הדרך לקיום ההבטחה, ונברכו בך כל גויי הארץ, שאומר אדם לבנו, הלוואי ותהיה כמו אברהם. וזו המטרה של כל אחד ואחד מישראל, כמו שכתוב ברמב״ם, על הפסוק בהפתעת השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שכל אחד בפעולות שלו, אז כל אחד יאמר, הלוואי בני יהיה כך וכך וכך, בבחינת ישראל אשר בך אתפאר. לכן חשוב שתלמידי חכמים, בייחוד המופיעים בציבור, מדברים בציבור, התנהגותם תהיה ראויה, ומעשיהם יהיו נעימים, על ידי כך שיראו שכולם עושים בעצם למען הציבור, למען הרבים. אז כל זה אנחנו עושים בזכותו של אברהם, אבינו עליו השלום, יעמוד לנו זכותו. שבת שלום.